מיד העדכונים על אירוע הירי במעלה אדומים, שני פצועי גפיים מפונים לבית החולים בשעה זו, המחבל נוטרל, עוד מעט נביא עוד פרטים על האירוע הזה, ובינתיים לענייננו. הנה זה שוב קורה, ובעצם למה שנהיה מופתעים אם אנחנו שומעים בקצב של לפחות פעמיים בשבוע על עוד התעללות של גננת בגן ילדים.
מה שאני ראיתי בחדשות והייתי אומרת, מסכנות האימהות האלה שצריכות לעבוד ומסכנים הילדים, אז לצערי, היום אני אחת מהאימהות האלה, והבן שלי הוא בן שנתיים. אני פשוט חטפתי סתירה שסיבבה אותי 10 פעמים, אני עדיין באלם. קשה לי מאוד לתת אמון היום לגן חדש.
זאת מהם אימא לילד בגן פרטי ברמת גן, זה מה שסיפרה לנו הבוקר ב-7-9. הפעם זה קרה בגן של הילד שלה. זה ממש כמו רולטה, מי הילדים שיפגעו חלילה היום? איך הם יחזרו מהגן היום? איך צריך להתייחס לסריטה או סימן כחול על הגוף? להסתכל על התגובות של הילד, בכי לא מוסבר, התפרצויות זעם ועוד. האמת, הגן אמור להיות המקום הכי בטוח עבור הילדים, ממש כמו הבית השני שלהם, אבל רק לכאורה. מכות, סתירות, צעקות, ענישה קשה, כל אלה לא כתובים בחוזה שבין בין ההורים לבין הגננות, כשההורים מפקידים את הדבר הכי יקר להם, הכי חשוב להן, בידיים שלהן. במקרה של הגן המדובר, בשכונה מכובדת ברמת גן, כל הסימנים הופיעו, והשיא היה כשהילד של אחת המשפחות חזר עם לחי נפוחה באופן חריג. כשהגננת נשאלה מה פשר המכה, טענה פעם אחת שהילד נפל על דלי, אחר כך טענה שהילד חטף מכות מילד אחר, עד שהאימא החליטה להתקין מיקרופון מקליט קטן מתחת לחולצה של הבן שלה, ואז התגלו כל הזוועות. מה עוד צריך לקרות כדי שההורים יוכלו לשלוח בשקט את הילדים לגן? תחשבו על יסמין וינטה, זכרה לברכה, הילדה הקטנה שהסייעת שלה חנקה אותה למוות. זה הכל. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
מיד על יוזמת אריה דרי לחלוקת כרטיסי מזון, כשהמועצה לביטחון תזונתי תשולב עכשיו ברשות למלחמה בעוני. כך על פי החלטת שר הרווחה יעקב מרגי, מה המשמעות של המהלך הזה עבור הציבור, נשאל את הפרופסור רוני סטייר, יושב ראש המועצה. וגם עשרות רופאים, מומחים בתחום ההפריה החוץ גופית, פנו לשר הבריאות כדי לבטל את ההחלטה לצמצום פעילות היחידה החוץ גופית באסותה. בהמשך נרחיב. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם לפייסבוק, לטוויטר ולאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. חברת אמזון צפויה להשקיע בישראל 7.2 מיליארד דולר עד שנת 2037. החברה השיקה היום את מרכזי הנתונים של פלטפורמת מחשוב הענן שלה בישראל. השירות החדש יאפשר לממשלה, ליזמים ולארגונים מסחריים להפעיל אפליקציות ולאחסן נתונים במרכז הנתונים. מועצת המובילים מאיימת להשבית את שירותיה אם שר האוצר לא יקבל את דרישתה להפחית את מס הבלו על הסולר. גבי מנה יושב ראש המועצה מסביר.
התקבלה הוראה או צו להפחתת 50 אגורות מהבלו לרכב הפרטי. בדיוק ההפך הפעולה הייתה צריכה לעשות. אנחנו משרתים את כל מוצרי הצריכה, את כל היבוא, את כל הייצור למדינת ישראל. ושם יוקר המחיה זועק לשמיים. לנו בתשומות, גם ככה, הנושא הוא במרכיב בסל מספר אחד, עם כל המיסוי והריביות. מה שיקרה מחר בבוקר, במקום יוקר המחיה שהממשלה נלחמת, בדיוק יהיו התייקרויות נוספות על כלל הציבור.
וחברת הביטוח הראל רוכשת 10% מחברת הנדלן תדהר תמורת 390 מיליון שקלים. העסקה מגלמת לתדהר שווי של 3.9 מיליארד שקלים. עד כאן הכותרות שלנו, מיד פרסומת אחת ומיד העדכונים ממעלה אדומים.
עכשיו ב-Yellow, 6 שלגונים ב6 שקלים בלבד. בלעדי למשלמים ביישומון אפליקציית Yellow. טילון מגנום, שוקובו מגנום, מטרה, סולרו או טעם קור אקסל.
אפילו המחיר מתוק.
Yellow, בדרך שלך.
שלום שלומי אלר, כתב המשטרה, וואלה. שלום שלומי.
וואלה.
שלום שלום. אפשר לומר בוודאות שזה פיגוע ירי או שהנסיבות אחרות?
לא, מתחזק הפשד שמדובר לכם בפיגוע ירי. אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש לפני דקות ספורות, סמוך למרכז מסחרי במעלה אדומים ליד ירושלים. המחבל פותח בירי לפחות שני אנשים אזרחים נפגעים, כוחות משטרה וגם אזרחים שהיו במקום מצליחים לנטרל אותו, כרגע אירוע לקראת סיום, כלומר בשליטה, כוחות מד"א שהגיעו לזירה העניקו טיפול ראשוני לפצועים, גם המפכ"ל קובי שבתאי בדרכו לזירה, ונסיבות האירוע והשתלשלות האירוע כרגע עדיין בחקירה.
כן, אתה יודע לומר לנו מה המצב שני הפצועים? אני מבינה שהם נפגעו בגפיים.
כן, שני פצועים בשנות ה-30 לחייהם, במצב בינוני. נבדק עדיין אם ישנם פצועים נוספים, אבל כרגע ידוע לשניים בלבד.
אוקיי, שני פצועים, המחבל נוטרל, הוא מדובר בפיגוע ירי ליד קניון במעלה אדומים, נכון?
אכן, כן, כן. והמחבל ככל הנראה השתמש באקדח לשם ביצוע פיגוע, כאמור, סמוך למרכז, לאותו מרכז מסחרי, ממש בפתח של חנות.
אוקיי. שלומי אלר, תודה רבה. אם יהיו עדכונים נוספים, אנחנו כאן, נקווה שיגמר בכך. תודה לך, תודה שלומי.
תודה רבה.
שלום, שלום. עכשיו לעניינים הכלכליים שלנו, ואנחנו קודם כל רוצים לעסוק בעניין של הביטחון התזונתי של האזרחים שלנו, והיום מתפרסם שבמקום מועצה עצמאית תוקם ועדה מייעצת שתהיה כפופה לרשות למלחמה בעוני. המועצה מתחה באחרונה ביקורת על הקריטריונים לחלוקת כרטיסי מזון של ש"ס, זוהי היוזמה המפורסמת כאמור של השר לשעבר אריה דרי, ועל ההפיכה המשטרית, ושר הרווחה יעקב מרגי אומר המועצה תישאר עצמאית, והקמה הוועדה הזאת נובעת משיקולים מקצועיים לגמרי. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רוני סטייר, אוניברסיטת חיפה, ויושב ראש המועצה לביטחון תזונתי.
המועצה הלאומית לביטחון
תזונתי. אז קודם כל שלום, ועדכן אותנו בבקשה מה אתה יודע על הכותרת שנתתי כאן.
אוקיי, מילה מקדימה, החוק למועצה הלאומית לביטחון תזונתי, חוק שנחקק ב-2011, בעצם מסדיר את הגוף הזה כגוף סטטוטורי שצריך לייעץ לממשלה בנושא של ביטחון תזונתי. אנשים מאזינים שאולי לא יודעים מה זה ביטחון תזונתי, אבל בעצם מדובר על הזמינות והנגישות ואיכות המזון שאנשים מקבלים, או נגישים לרכישה, והמועצה בעצם זה השופר, או שומר הראש, או שומר הסף של הנושא הזה. אני ויושבים בנציגים של כל משרדי הממשלה, ואני באופן אישי, אני יושב ראש המועצה, נבחר על ידי שר הרווחה, כאיש אקדמיה שמומחה לנושאים האלה. אני לא מקבל שכר, אני לא שייך למפלגה זו או אחרת, והתפקיד של היושב ראש זה לשמור על עצמאותה ולהיות מי שיכול באמת להיות הדובר של הנושא ולדבר בשם 500,000 משפחות שנמצאות בחוסר ביטחון תזונתי. מחציתם, אולי משפט אחד, מחציתם בחוסר ביטחון עמוק. זאת אומרת שמדללים מזון, שהם לא מצליחים להגיע לסוף החודש עם מזון וכו' וכו'.
שאוכלים מזון בסיסי וזול, ומה שהוא בעצם קטליזטור למחלות, ולכן כל כך חשוב לאכול כמו שצריך, אבל למי שאין כסף לא יכול. עכשיו, לפי מה שאתה מתאר, אתה כנראה מפריע למישהו. אתה יכול להגיד לי למי אתה אולי מפריע?
אני מקווה שאני לא מפריע, המועצה לא מפריעה. הוצאנו באמת שתי חוות דעת, אחת מהן עסקה בהשפעה של הרפורמה המשפטית על האוכלוסיות המודרות והמוחלשות בישראל, וביקשנו להתמקד בעיקר, הנה, שני דברים. אחד, קודם כל אני מאחל באמת החלמה לפצועים. הנושאים החשובים באמת הם קשורים לביטחון האישי ולביטחון התזונתי והביטחון החברתי של אנשים, ופחדנו שהנושא הזה ישכיח, ירחיק את הנושא החברתי מאג'נדה הפוליטית, וזה מה שקרה. אבל זה היה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא נקודה יותר מורכבת, שזה מדינת ישראל בעצם הולכת להשקיע מיליארד שקל בתווי מזון, ואנחנו כתבנו גם חוות דעת, אני צריך להגיד שלצד המועצה הצלחנו לאסוף את החוקרים המרכזיים בישראל של האקדמיה הלאומית למדע וכו', שהם הגוף המייעץ של המועצה, וכולם היו תמימי דעים שזה איננו תוכנית בביטחון זונתי. הקריטריונים הם לא קריטריונים של ביטחון זונתי. החלוקה בין האוכלוסיות היא לא חלוקה נכונה. היא מפלה בין משפחות מרובות ילדים למשפחות שיש מעט ילדים. היא מפלה בין יהודים לערבים. היא מפלה בין חרדים ולא חרדים. ואמרנו, בואו, תשקיעו את הכסף הזה בתוך משרד הרווחה, שעל פי חוק המועצה הלאומית, זה הגוף שאמור להוביל את התהליכים, שיש מיזם לאומי לביטחון זונתי שמגיע לכמעט 30,000 משפחות, כן. שהמשפחות האלה מקבלות גם הדרכה לתזונה בריאה, כמו שדיברת ענת, שהם מקבלים עצמה תעסוקתית, ואז הם יכולים ללכת ולעבוד, ולא להיות תלויים בשירותים, מקבלים נושא של מיצוי זכויות, באמת, קשת רחבה, אני חושב שזה...
קשת רחבה של ציבור, עכשיו כשאתה אומר קשת רחבה, אני רוצה לשאול אותך מה הקשר לחלוקת כרטיסי המזון, שזה בעצם פרויקט הדגל הפוליטי של אריה דרעי.
תראה, אני מאוד מצר על זה, כי מצד אחד זה באמת הישג מאוד גדול שמדינת ישראל להשקיע עכשיו, פי עשר יותר, אני השקיע קודם בביטחון זונתי, מצד שני, דרך הפעולה היא לא נכונה. אנחנו לא צריכים לתת שכל פוליטיקאי וכל מפלגה יהיה לה תוכנית דגל משלה ושהיא מפתחת את זה. יש מדינת רווחה, זה הפתרון. כל אדם ואדם יודע את זה, שאם יש תשתית של ביטחון חברתי, שכר הוגן וכו' וכו', ויש שירותים חברתיים חזקים, אנשים לא יגיעו לפת לחם. וככה, אז כל אחד לוקח לעצמו איזושהי פינה. מה זאת אומרת, משרד הפנים, מה הם, משרד הפנים, יודע על ביטחון זונתי? ממתי, באיזה מדינה בעולם, משרד הפנים מחלק תווי מזון? תסביר לי.
לא, אבל אני אתן לך את התגובה של שר הרווחה, מרגי, שאומר, המועצה תשולב ברשות למלחמה בעוני, לכשתוקם, ותישאר עצמאית, ובוא לא נשכח שמרגי הוא חבר מפלגתו של היושב ראש, אריה דרעי, וש"ס כמובן.
זו הסיבה שצריך מועצה עצמאית, כי אני יכול להגיד את הדברים שאולי השר לא יכול להגיד. ואני יכול להגיד את זה שאני ב-40 שנה השקעתי את החיים המקצועיים והאקדמיים שלי בנושא של שמירה על השירותים החברתיים, ואני חושב שזה טעות גדולה. שהכסף הזה לא יעבור דרך אנשים שהם בעלי מקצוע, שהם יודעים איך לטפל במשפחות.
ומי שבאמת צריך את האוכל הזה ואת הכסף הזה וכו', ואת הסיוע שלכם.
נכון, אני מאוד מקווה שזה לא נכון שהמועצה תישאר כמועצה עצמאית, היא תפעל לצד הרשות הלאומית למלחמה בעוני. כן, אלה בעיות שהן מאוד מאוד מושפעות אחת מהשנייה, אבל הנה, שימי לב, שעל פי האומות המאוחדות, זה שני יעדים, כל אחד עומד בזכות עצמו. יעד אחד, הראשון של האומות המאוחדות, זה חיסול העוני, והשני זה zero hunger.
אוקיי, טוב, אנחנו חייבים...
ולכן אני מקווה מאוד שלא, אני מקווה מאוד שנצליח למנוע את הביטול של המועצה, כי זה כל עצמאי. ושומר סף, okay. שבימים גם, האלה זה דבר חשוב.
אנחנו גם מקווים. פרופסור רון אסטריאר, יושב ראש המועצה הלאומית לביטחון תזונתי, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך. תודה.
תודה לך.
אנחנו לעדכון תנועה. עכשיו נחזור לסיפור אסותא והפריות. בעקבות ההחלטה לצמצום פעילות יחידת ההפריה החוץ גופית באסותא, וההנחיה שלא לקלוט מטופלות חדשות, עשרות רופאים מהבכירים בתחום הפוריות בישראל, פונים לשר הבריאות, למנכ״ל המשרד, וליועצת המשפטית לממשלה, והם אומרים כך, יש לבטל את ההחלטה השרירותית של משרד הבריאות, אלפי נשים שמחכות לטיפולים, טיפולי פוריות לא יכולות להתחיל אותם, יש חשש כבד שיאבדו את האפשרות להירות, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אוריאן כהן רייזנר, ולשאול אותה מה מצבה כרגע. שלום אוריאן.
שלום, היי ענת, מה נשמע?
בסדר גמור, תספרי לנו באיזה מצב את?
מצב של חוסר ודאות כרגע, אנחנו ממש לא יודעים מה הגזרה הזאת היא בעצם גורמת, אנחנו יודעים מה היא גורמת לנו, אבל אנחנו פשוט כאילו לא יודעים איך להתמודד עם זה, איך לאכול את זה.
את היית, אני זוכרת, מהנשים הראשונות שככה נכנסו לחשש, כשפרץ כל הסיפור של ההפריות של העוברים בראשון, באסותא ראשון.
נכון, נכון.
ועבר הרבה זמן מאז, ויש עוד תוספת ועוד תוספת.
ועכשיו, בדיוק, עכשיו אנחנו בחזית אחרת, שאומרת בעצם שהגבילו אותנו ל-25 טיפולים ביום, במקום 70 שהיו. זה אומר שמעל 60% מהאנשים לא תתקבלנה. וכרגע המצב בעשות הרמת החייל, שפשוט לא קולטים מטופלות, הכל ככה מאוד מאוד מצומצם ומוגבל, ויש כזה חוסר בהירות. הרבה רופאים פשוט שולחים אותנו ואומרים לנו שהם לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, זה גם אני וגם עוד שקמותים שמנסות להתקבל לתהליך חדש, זו התשובה שאנחנו מקבלות, שבעצם כרגע אין מה לתלות יהבנו על עדות הרמת החיים.
אוקיי, עכשיו אוריאן, תגידי, במה בעצם קובע כאן? יש העניין של מומנט הגיל, ויש עניין של כמה טיפולים כבר עשית, כמה ניסיונות כבר עשית, כלומר, מי בעצם מפעיל לכם את השוט? הרי זה סיפור מאוד מאוד רגיש.
זה סיפור רגיש, וזה גם כל, את יודעת, כל חודש שעובר, ענת, זה מאוד מאוד קריטי לנשים בגילי שקרובות ל-45 וגם בכלל. זאת אומרת, רוב הנשים בעצם כרגע הם בחרדות. אני יכולה לתת לך את הלך הרוח גם שלי וגם של חברותיי בקבוצות המטופלות, ממש בלחץ, בהיסטריה, לא יודעות מה לעשות, מקבלות כל הזמן מיילים גם מהסוטה שאין בהירות לגבי המצב. פשוט גזרו מעין גזרה אין לנו מושג איך לאכול אותה.
את יודעת להגיד לנו בכמה אנשים מדובר?
אנחנו כרגע בקבוצות מאוגדות כ-300 נשים, שבעצם כולן לא יודעות מה הולך להיות, כולן בחרדות, כולן בחששות, לא מבינות מה הולך לקרות הלאה, איך אנחנו עכשיו נקדם את התהליך הזה בעצמנו.
תגידי אוריאן, מה המצב שלך היום, נגיד, נכון לרגע זה?
נכון לרגע זה, אני כרגע לא הולכת לפנות כנראה לעשות הרמת החייל, אנחנו מחפשים מקומות אחרים.
יש גם אופציה לפנות לרפואה ציבורית?
רפואה ציבורית יש אופציה, פשוט תורים מאוד מאוד ארוכים, ולמקרים שאני מאופיינת במספר, אני אקרא לזה אתגרים בפוריות, שאני לא יכולה להרשות לעצמי לפנות לציבורי, כי זה לוקח המון המון זמן, וגם...
כלומר, את חייבת את הפרטי, ולכן במרכאות את נהנשת.
אני נהנשת, ואני בעצם כרגע בהמתנה, כלומר, אני לא יודעת לאן ואם יקבלו אותי, במידה ואני כן אצטרך להתחיל את הסבב הקרוב.
וכשאת פונה לרופאים, מה התשובה שאת מקבלת?
התשובה שאני מקבלת היא שכרגע המצב הוא לא ברור. המצב הוא לא ברור, וכרגע עשו את הרמת החייל מאוד מאוד צמצמו, ולכן יכול להיות שזה לא יהיה, זה לא יהיה כדאי בכלל להחזיק את המחלקה.
תגידי, את חושבת שחלילה את עלולה לאבד את המומנטום, את הצ'אנס שלך בחיים להביא עוד ילד לעולם?
אני ממש ממש בחששות האלה, ואני ממש מוטרדת מזה, וזה לא רק אני לצערי, אנחנו כולנו באותה סירה, אנחנו ממש מרגישות לבד, הקבוצות והשיח הזה מאוד מאוד תורם לנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצות גם לצאת לפעולה. יש לנו כמה תוכניות בקנה שאנחנו נצא לפעולה, כי אנחנו באמת מאמינים שמאמינות שאין דרך, אנחנו חייבות כאילו...
מה אתם יכולות לעשות?
אנחנו קודם כל רוצות להתאגד לתוך עמותה, שננסה בעצם להיות מיוצגות בצורה נורמלית, ושאנשים בעצם יתייחסו אלינו בצורה ראויה, וכך אנחנו נוכל לקדם את המהלכים קדימה. יש לנו עורך דין שמתלווה אלינו, אנחנו ננסה באמצעותו לקדם הלאה. יונתן דיוויס הוא ידוע בתחום, הוא יוכל לסייע לנו. כן?
טוב, קודם כל בהצלחה, אוריאן כהן רייזנר. תודה רבה.
תודה
רבה. ושנשמע בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
שלום פרופסור גל יאורון.
שלום רב.
שלום שלום, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית, בית החולים קרמל. פניתם למשרד הבריאות, לשר הבריאות, למנכ״ל, ליועצת המשפטית לממשלה. מה אתם מצפים?
קודם כל אנחנו מצפים שהוא ייפגש איתנו, ויפעל באופן מיידי לפתרון המשבר החמור הזה. הוא עוד לא קיים איתנו, הרופאים הבכירים בתחום פגישה... כדי למצוא פתרון שיאפשר מתן מענה ראוי ונכון למטופלות.
כמה זמן...
תרחיבי לנצל את ההזדמנות הזאת לקרוא לו, באמת להיפגש איתנו.
שר הבריאות ומנכלו.
כן.
ותשובה, אפילו לא קיבלתם איזושהי תשובה בכתב.
לא.
שום דבר.
זאת החלטה שרירותית שהתקבלה באופן מיידי, בלי הנחת תשתיות ראויות במערכת הציבורית לפתרון, למתן פתרון למטופלות.
את יכולה לומר לנו מה עומק המשבר?
חמור. זאת אומרת, כל יום פונות עשרות אם לא מאות מטופלות לכל היחידות בארץ, בניסיון למצוא מקום לעבור בו טיפול.
כי בעצם, זאת אומרת, הפרויקט, אם אפשר לקרוא לזה ככה במרכאות כפולות ומכופלות, זה לא, לא, את יודעת, סגרו את הדלת. הוא מתנהל באופן חלקי.
חלקי שלא מאפשר טיפול, ממש כך. זאת אומרת, להגביל את הטיפולים ל-25 פעולות ביום, לא מאפשר לנו, העוסקים בתחום, להחליט ולמיין את המטופלות ולהחליט מי כן תתחיל ומי לא תתחיל. כיוון שאלפי מטופלות נותרות ללא מענה. אני מניחה שאת לא מצדת ספק שאנחנו...
אז כשאת צריכה לקבל החלטה, מה הם שיקולים, השיקולים שלך, כשאת באה להחליט זאת תקבל וזאת לא תקבל?
אנחנו משתדלים לא לעשות את ההחלטה הזאת, אנחנו משתדלים ללחוץ כרגע על משרד הבריאות שייתן מענה ויבין את גודל המצוקה. אני וחבריי לתחום, מתקשים מאוד לתפקד בתנאים האלה. זאת אומרת, צריך להבין שאלפי מטופלות במדינת ישראל נותרו ללא מענה בכלל. היחידות הציבוריות לא יכולות לספק את טיפולי הפריון הדרושים במדינת ישראל.
שזה כמו שאמרתי, זה כמו שאמרתי לאוריאן, אני לא יודעת אם מדובר במאות נשים או אפילו אלפי נשים שעלולות להישאר ללא תשובה, ללא מענה וללא ילדים בכלל, כלומר...
חד משמעית, עכשיו זה גם המקום להדגיש שהסוטה נותן מענה למטופלות שוברות שם טיפולי הפריה חוץ גופית עם טיפי 17 והתחייבויות מהסל, מהשבן, אלו לא טיפולים פרטיים, ההפרדה הזאת של פרטי וציבורי היא כבר לא קיימת בשנים האחרונות במדינת ישראל, המטופלות האלה מטופלות בחלקן הגדול ציבוריות שמגיעות לזה ובחלקן בליווי של רופא מטפל, שמגיש בקשה להתחייבות לשאיבה לקופת החולים המבטחת של המטופלת.
טוב, אני רוצה להקריא תגובת משרד הבריאות ברשותך. המשרד כמובן רואה לנגד עיניו את השמירה על בטיחות הטיפול, ויכול להיות שכל הדבר נובע מזה, ממה שקרה באסות הראשון עבור המטופלות. ההחלטה בנוגע לצמצום ביחידת IVF באסותה, רמת החייל התקבלה לאחר בחינת מכלול הנתונים, בהם ליקוי ניהולי בתחום בטיחות הטיפול, ובכלל זה ניהולם חיקורם של אירועים חריגים קשים בבית החולים ועוד. משרד הבריאות מצפה מהסוטה לתת תיעדוף בפעילות הפותרת שלהם לנשים שנדרשות לכך רפואית. אז כבר רמזתי לך בעצם, ובכך נסיים, שפשוט החשש כנראה גובר על המצוקה, ואני מקווה שיהיה בסדר. דוקטור.
ענת, תרשי לי רק לומר עוד משפט אחרון מסכם. אני מניחה שאת לא מטילה ספק שבטיחות ואיכות הטיפול עומדים לנגד
ברור,
עינינו,
ברור, ברור, לגמרי.
בראש ובראשונה הרופאות והרופאים העוסקים
נכון,
בתחום.
נכון, נכון.
אנחנו מתייחסים לתחום הזה בחרדת קודש, ביראת כבוד, ומתוך שליחות והבנת האחריות המוטלת על כתפינו.
כן.
וסגירה חד צדדית מיידית כזאת, שזה
בהחלט.
גוף מטפל כל כך גדול, היא לא הפתרון.
כן. פרופסור גליה אורון, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום שלום, פרסמות. עכשיו עדכון קצר על העניין הבא, חרם החברות המסחריות על ערוץ 14 בגלל דברי הבלע של פאנליסט תוכנית הפטריוטים ארי שמאי, על כך שצריך לשחרר את יגאל עמיר שבעבר הוא ייצג אותו. רז שכני, כתב המדיה והתרבות ידיעות אחרונות, מגיש את תוכנית ב-103 FM כאן אצלנו, מי שפרסם את הדברים לראשונה על חברת שטראוס. היום רז מצטרפות עוד שתי חברות, נכון? דלק מוטורס ואבן קיסר.
כן, תראי, גם יש לנו את הדבר החדש בעצם, ענת, שלמעט שטראוס, כמובן שהיא ענקית,
כן.
יש לנו את דלק מוטורס שהודיע בעקבות שטראוס על בעצם עצירת פרסום בערוץ 14, יש מאמצים של, נקרא לזה, מתוך המחאה, מאמצים, נקרא לזה אפילו בתוך אגף העסקים והפרסום, להזיז כרגע את המפרסמים הענקיים, כלומר הבנקים, למהלך דומה. יש לחצים בכיוון, יש בקשות בכיוון להחרים את ערוץ 14, ואם כבר, למשל, אני יודע שבנק לאומי נפעל עליו לחץ כבד מגורמים מסוימים בתוך המחאה, או בכלל כאלה שמתאים לתם כאלה.
שהוא עכשיו אגב בקמפיין גדול, גם פועלים בקמפיין גדול.
בדיוק, אז זה יהיה, נחכה להתפתחויות בנקודה הזאת, כי זה נושא חשוב. עכשיו, חוץ מזה, את אמרת את ארי שמאי, נכון? אבל ארי שמאי זה, צריך להגיד, זה לא, הם לא תולים את זה בארי שמאי.
לא, ברור.
גם אבן קיסר, וגם בנק הפועל, וגם, סליחה, שטראוס, וגם דלק
מוזוס.
הם אומרים, בעקבות התפתחויות פוגעניות של הערוץ, אנחנו כחברה, לא מתאים לנו שהמותגים שלנו יפורסמו לצד ערכים שאתם דוגלים בהם או לא דוגלים בהם. וזה חלק לא רק בכיוון של אנחנו מאנשים את ערוץ 14, אלא אנחנו נזרים על עצמנו. אנחנו לא רוצים להיות מזוהים במותגים שלנו עם מה שהם מכנים עוולות ומהפכה משטרית ודיקטטורה. זה המשחק בסופו של דבר.
תגיד לסיום, מה הסיכוי, אתה מזכיר את הבנקים הגדולים, יש, זאת אומרת, זה הולך לכיוון הזה, או שזה עדיין מוקדם לומר?
מוקדם לומר, אבל בהחלט יש שם, יש התלבטות בבנקים הגדולים מה לעשות, זה לא שהנושא נופל לפתחה, הם אומרים יאללה יאללה תעברו.
כן, ברור.
אז אני מעריך שבפעילי המחאה, ובענף הפרסום יש גורמים שרוצים לראות את הבנקים לא מפרסמים בערוץ 14, ואחר כך הם יעברו לחברות הסלולר, לדוגמה ששם יותר מסובך, אבל זה מעניין, ענת, גם ברמת, צריך להבין שלדעתי מדובר פה גם באבולוציה של המחאה. כן. המחאה מתחילה להגיע לא רק לרחובות, היא מתחילה להגיע לאפיקים אחרים, לאפיקים הכלכליים,
לכיס. כן, כן, זה בהחלט מעניין.
זה כבר קרב הרבה יותר, אם תסתכלי על...
עוד זווית, בהחלט, כן.
אם נתסתכלי על הקמפיין שעכשיו מגישה ערוץ 14 מנהלים בטוויטר, הם כולם כאיש אחד מאוד מאוד נלחצו ופרסמו כמובן דברים בגנות החברות. למה? כן. כי הם מבינים שזה המשחק.
כן, ברור.
המשחק הזה מסוכן להם.
רז שכניק, ידיעות אחרונות, 103, תודה רבה רז.
תודה, ענת.
תודה על הפרסום הזה, תודה רבה. עכשיו לנושא הבא שלנו, רשות שוק ההון פרסמה טיוטת תקנות שמטרתן לחסות את גירעונות הביטוח הסיעודי בקופות החולים, ובאופן טבעי כתוצאה מהמהלך הזה, מטופלים סיעודיים עלולים להיפגע באופן מיידי ברגע שהתקנות האלה התפרסמו. יעל אלון עורכת איפה הכסף? שלום יעל.
שלום ענת.
איפה זה עומד?
טוב, את זוכרת שלפני כחודשיים פרסמנו שגירעונות קופות החולים שאמורות מהכספים שאמורים לחסות את תשלומי הביטוח הסיעודי למבוטחים הולכים וגדלים. קופת חולים הכללית נמצאת בעצם במצב הכי גרוע, כאשר על פי הערכת משרד הבריאות, הקרן שאמורה לחסות את התשלומים של הקופה של הקרן הזאת, אמורה בעצם להתרוקן בתוך כשנה. גם שאר קופות החולים נמצאות בגרונות כבדים, ובמשרד הבריאות וברשות שוק ההון לא יודעים מאיפה לגייס עוד כספים כדי לחסות את התשלומים הללו. והפתרון המיידי הוא כמובן לפגוע בזכויות המטופלים,
שאיך זה אמור לבוא לידי ביטוי.
זה בא לידי ביטוי בשתי צורות. אחת, כמובן לקצץ בתגמול שאנחנו אמורים לקבל, אם הגמלה שלנו היא סביב ה-6,000 ויותר שקלים, אנחנו נקבל נקוצץ ונקבל פחות סביב ה-5,500 שקלים, והדרך השנייה, למה שנקרא לחיסכון, היא דרך תקופת ההמתנה. התקופה שבה אנחנו ממתינים כדי לקבל זכאות לקצבה, תוארך מחודשיים לחצי שנה, מה שיחסוך לקופות הרבה הוצאות, אבל גם...
בינתיים חולים ימותו.
אבל בינתיים יפגע מאוד באותם חולים סיעודיים שצריכים כיסוי להוצאות שלהם, ואני רק רוצה להזכיר, ענת, שמזה 3 שנים כבר אין בעצם למבוטחים במשק שום פתרון אחר, חוץ מהפוליסות האלה של הקופות, שכן הפוליסות הפרטיות של הביטוח הסיעודי בעצם הסתיימו ואינן נמכרות עוד.
שלום דוקטור רודי פרישמן.
שלום שלום.
מומחה לביטוחי בריאות. אז קודם כל צריך להגיד שזו טיוטת תקנות, אבל אתה יודע, זורקים בלון ניסוי ומחכים לתגובות, מה אתה אומר?
אני אומר שלצערי לא תהיה להם ברירה. כסף נגמר, החוק שחוקק בזמנו כדי להבטיח את המעבר של הביטוח הסיעודי הזה לקופות חולים קיים, ומחייב מציאת פתרון. דרך אגב, הפתרון בחוק אומר שאם הביטוח הסיעודי של קופות החולים מסתיים, אז חברות הביטוח מחויבות להציע למבוטחים ביטוח פרטי. אבל אין ביטוח פרטי, כן? אז יש פה גם איזשהו... השורה התחתונה שזה באמת, 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 באמת עצוב. זה עצוב, יד ימין לא יודעת מה שהיא עצמו עושה, אין שום תאום בין אף אחד, ובסופו של יום כל המשחק הזה נעשה על הגב של המבוטחים, זה לא סתם המבוטחים, אלא דווקא המבוטחים החולים.
בדיוק, ומה יגידו אותם חולים, שכרגע נגיד הם סיעודיים במצב כזה, ובכלל תוחלת החיים עולה, כלומר, מה אשמים האנשים שחיים יותר?
תראי, אלה שהם כרגע סיעודים ימשיכו כנראה, עוד פעם, את יודעת, בנסיבות הקיימות אני כבר באמת לא יודע מה, אבל אלה שסיעודים הם ימשיכו כנראה לקבל את הקצבה.
את אותה קצבה בגובה 6,000 וקצת שקל.
אני מניח, עוד פעם, מדובר בבלונים שנזרקים לאוויר על ידי רשות שוק ההון, אז אני מניח שהם ימשיכו לקבל. הנקודה היא, תראי למשל עד כמה שהמצב הזה הוא אבסורד. באים ואומרים, נאריך את תקופת ההמתנה משלושה חודשים לשישה חודשים.
נכון.
מצד שני, כבר היום, בתי המשפט פוסקים שחברות הביטוח וקופות החולים מחויבות לשלם רטרואקטיבית. זאת אומרת, אם אני הפכתי להיות סיעודי היום, והגשתי תביעה רק אחרי שנה, לפי הפסיקה הקיימת היום, חברות הביטוח וקופות החולים צריכות לשלם לי אחור רטרואקטיבית. אז עכשיו, מה יקרה פה? איך אוכלים את התבשיל המוזר הזה שרשות שוק ההון. תראי, אי אפשר, אני לא חושב שיש בסיטואציה הזאת הרבה מה לעשות, כי כמו שאת אומרת, נגמר הכסף.
בדיוק.
אני חושב שחייבים, רשות שוק ההון חייבת להפסיק לנסות לשלוט בכל מה שקורה במדינה, ולאפשר לחברות הביטוח לשווק ביטוחי סיעוד פרטיים, ובעיקר לאפשר לשוק להתחיל לייצר לעצמו מחדש ביטוחי סיעוד קבוצתיים.
העלות המשוערכת של ביטוח, של טיפול סיעודי החודשית, מוערכת לפחות בין 8,000 ל-10,000 שקלים. כבר היום הקצבה המוקטנת של קופת החולים לא מכסה את ההוצאות האלה. מה זה יגרום למבוטחים?
בוודאי שזה ככה. זה יגרום למבוטחים, קודם כל אני לא יודע. כן, אבל את יודעת, כנראה בני המשפחה יצטרכו לתת יותר כתף, כנראה אנשים יצטרכו אולי למכור את הדירות שהם גרים בהם, או כנראה אנשים יצטרכו לחיות חיים עלובים, ולחסוך במחיה או בתרופות, או בטיפול הסיעודי. הרי את יודעת, אין יש מאין, כן? אם חברת הביטוח תיתן לי פחות, ואם קופת החולים תיתן לי פחות, אז אין לי ברירה, אז יהיה לי פחות.
כן, שזה באמת דבר מדהים, וגם ככה הקשישים סובלים, וגם ככה הקצבאות שלהם לא עולות, אלא ב6 שקלים לחודש, בתקציב החדש שתוכנן, וזו בושה גדולה מאוד. דוקטור רודי פרישמן.
זה נורא קשה להעביר את התחושות האלה ברדיו, אבל בתור אדם שזה תחום העיסוק שלו, ומבין בתחום, וכשאני מסתכל קדימה ורואה איך רשות שוק ההון מתעללת בנו, היא לא מתעללת רק בקשישים, היא מתעללת גם בנו האזרחים שפעם נהפוך לקשישים. זה פשוט באמת מצער.
שיחשבו האנשים האלה גם על עצמם. אולי יהיה טיפה יותר טוב. דוקטור אודי פרישמן, מומחה לביטוחי בריאות. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה יעל אילון. בקצרה, שלום רפי גוזלן, אסטרטג ראשי IBI. שלום רפי.
שלום.
כן, עכשיו שומעים אותך?
יופי.
טוב, אז כיוון שאנחנו עם מעט מאוד זמן, רפי, אז אני רק אגיד שבבורסה ירידות קלות מאוד, אבל הסיפור האמיתי הוא הדולר שיורד כמעט ב1.5%, היורו כשמתקרב לירידה של 2%. למה זה?
כן, ואני חושב שראינו את הגלים האלו, קצת אחרי השיא של הלחץ שהיה בשבוע שעבר, עם כל נושא החקיקה, ראינו את זה גם בסיבובים קודמים, יש קצת התנחתה בין מוקדים של הנושא של החקיקה, ואנחנו בעוד גל כזה להערכתי.
כלומר, בורסה תדשדש, והדולר, השקל התחזק מעט.
אנחנו רואים את זה באמת לאורך כל החודשים האחרונים, אחרי כל השיאים של הלחץ, השקל איפשהו נסחר בין 3.60 ל-3.70 באופן גס. צריך לזכור עם כל זה, זה רמות שהן רחוקות מאוד מאיפה שהשקל היה צריך להיסחר, אילולא היה כל, אילולא הייתה כל הרפורמה.
כן.
אני מעריך שאנחנו באיזשהו סדר גודל של איזה 15% מעבר לאיפה שהיינו אמורים להיות אלמלא הרפורמה.
אוקיי, טוב, מחר יום חדש. רפי גוזלן, אסטרטג ראשי IBI, תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. אנחנו סיימנו כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי בדיגיטל, עמיתי דואק, דוד זבולוני ועינב אורגד. שלום אריה, ידידי.
שלום, הנה, ענת.
פרופסור כבר בכפר אדומים. וקבל, פה לידי.
שלום, שלום.
שלום, איתן.
שלום, אריה.
קבל אלדד.
כן.
זהו.
כן.
חברים, אני נוטשת.
תודה רבה.
ביי, תודה לך.